שומעים שזה הארץ.
היי גילי.
היי ניב.
היי אמיר פקטור שמקליט, היי מאיה בן ניסן שעורכת.
היי למאזינות ולמאזינים, אתם על תרבות יום א'.
שהוא פודקאסט התרבות של עיתון הארץ ש...
כבר בימי ראשון, נספר לכם על מה שמעניין בתרבות השבוע.
אבל מכיוון שבשבוע שעבר היה חג פורים.
ואני נפלתי למשכב.
ואני נסעתי למדבר, אז לא היה פוד, אז גם נחזור לקצת דברים שקרו שבוע שעבר, נכון?
שהתחילו לקרות שבוע שעבר, הם בהווה מתמשך, ניב, למה להתקטנן?
זה כל נכון, כמו הצרות שלנו, זה הווה מתמשך.
שאין רואים את סופו, אז לפחות נראה טלוויזיה.
טוב!
מה נראה השבוע?
אז ככה, בעיית שלושת הגופים.
בטח.
שעלתה בשישי שעבר בנטפליקס, נכון? הסדרה החדשה של דיוויד בניוף ודיבי וייס, ממשחק כס. נארח פה את מעיין ריף, הבימאית, וגם דסקס איתה את שמה, אם הוא ריף או ריפ.
מעיין ריף הבימאית על סרטה הפילגש.
כן.
נסיים בסיבוב מהיר, ניב, כמו תמיד.
אז בואי נתחילה.
יאללה.
As children, we fear the dark. Anything might be out there. The unknown troubles us. There are those who say we should not inquire too closely. To who else might be living in that darkness. Better not to know.
עד שהגיע תיאור הסאונות של יאיר נתניהו ביום שישי האחרון, האירוע הטלוויזיוני שהרעיד את עולמי ואת עולמם של הסובבים אותי, היה בעיית שלושת הגופים. בוד של בניוף ווייס ממשחקי הכס, ביחד עם אלכסנדר וו.
לספר של הסיני ליו צ'שין.
טרילוגיה.
כן.
שהדיבור עליה בקהילת חובבי הסייפיי הוא אחד, שזו יצירת מופת מונומנטלית, ושתיים, שאי אפשר לקרוא את זה. זאת אומרת, יש לי אחד מגיסיי, האמת שיש לי כמה גיסים שהם אנשי סייפיי, על אחד מהם אמר לי שהוא ניסה לקרוא את הגרסה האנגלית, וזה היה לו סיני מדי.
אני יכולה להגיד שיש עיבוד סיני לבעיית שלושת הגופים שזמין כולו ביוטיוב.
באמת?
בחיי. אפילו לדעתי יש תרגום לעברית, וניסיתי לדגום את זה כשזה, כאילו כשתחילו לדבר על זה, וזה היה סינית בשבילי.
כן.
אם כי יפה מאוד, כן, זה היה נראה יפה.
אז פה אני חושב שהכוח הוא שזה בינלאומי. זאת אומרת, לא, הם לא זנחו לגמרי את המקור הסיני, יש שם הרבה התרחשויות שקשורות, נגיד, למהפכה הקומוניסטית בסיקסטיז בסין, ו... מה שזה, זאת אומרת, ההשפעה המתמשכת של זה עד היום לתרבות, המדע והחברה הסינית, אבל גם לקחו את זה ללונדון, וכמו שאת אוהבת להגיד, לאמריקה.
לאמריקה, כן, לקחו את זה לזירה הבינלאומית כולה, וככה אני חושבת שקצת ידידו את זה, מלשון להפוך משהו לידידותי, לקהל שהוא לא מטיבי לכת במדע בכלל, ומדע בדיוני בפרט.
אולי משום שפלישת חייזרים לכדור הארץ זו לא רק בעיה סינית, אם יורשה לי.
וגם לא רק בעיה פיזיקאית, כן. עם ירושלי.
אני יכול לרעיון אותך קצת על זה? אהבת?
אני אגיד לך ככה, כן. אני אענה את התשובה הארוכה.
תודה.
לא רק שאהבתי, צפיתי בתדהמה בביקורות שלא אהבו, ושביקרו את הפרקים הראשונים, כאילו אנחנו הדור שלא ידע את משחקי הכס ואת הפריסה האיטית והדרך המעולה לבסס עולם שבו יש חוקים משלו והתרחשויות משלו, לא למדתם כלום.
את חושבת שזה איטי?
אני חושבת שכל הפרקים הראשונים, שלושת הפרקים הראשונים, עד שאתה מבין בכלל מי נגד מי, כי אתה לא מבין הרי מי נגד מי, אתה לא מבין מה קורה שם. אתה לא זה. ועד שזה נהיה לסדרה אחד שסובבת סביב חייזרים, שתיים, שיש בה אלמנטים של סדרה על קאט, ושלוש, שנהיים שם דברים כמו בהתרחשויות הפרועות של פרק 5, זה לוקח זמן. תן לזה את החמישה פרקים בשביל להבין מה קורה.
אז בעיניי, דווקא בניוף ווייס מאוד מדגימים את העונות האחרונות של משחקי הכס, בעיית שלושת הגופים. לדעתי הם רצים. סליחה שאנחנו משווים וזה, כן? אבל אין
טוב,
ברירה.
טוב, זה בלתי לי זה.
חובה להשוות. כן. עכשיו, במשחקי הכס יש פרק שלם על הבת של הדוקטורית הסינית, זה מתחיל איתה, מהפוינט אוף ויו שלה, היא הגיבורה שלנו, אז בסוף הפרק הראשון היא מתאבדת ואנחנו בהלם. זה לא מתחיל עם ההתאבדות שלה, בעיניי, כאילו, וגם אם הבנתי נכון, אז גם בספר זה ככה. משך הזמן, משך השהייה שלנו עם דמויות, משחקי הקץ, זה היה מופתי בעיניי. העובדה שנקשרנו לדמויות ופיתחנו אליהן אמפתיה, גם לדמויות של הנבלים כביכול, נגיד, עיין ערך, ההיפוך של ג'יימי לניסטר, פה זה כמעט לא קיים, אין לי שום קשר אישי לאף דמות. נגיד, יש את הדוגמנית הזו, שהיא פרופסור לפיזיקה, שהמציאה את ה...
את הננו-סיבים.
ננו-פייבר. אין לי שום רגש כלפיה. היא דמות שהיא אינסטרומנטלית. אין לה אישיות. אז אני הרגשתי ההפך ממך. זה לא אומר שלא נהניתי. מאוד נהניתי. אבל ממקום קצת אחר. זאת אומרת, אם אני מרשה לעצמי להיכנס לראש של בניוף ווייס, אז הם אמרו, אנחנו לא עוד פעם נהיה סור שלם עם סדרה. זה לא יקרה לנו.
אבל הם כבר מדברים על עונה שנייה.
בסדר, כי זו טרילוגיה, אז יהיו שלוש עונות, אבל זה ייגמר שם. זאת אומרת, נדמה לי שהם נכנסו לסיפור הזה כשהם רואים את הסוף, הם יודעים מה יהיה הסוף, בניגוד לאיבוד שלהם לסאגה של ג'ורג' אר אר מרטין, שבעצמה היא עוד לא הסתיימה. זאת אומרת, הוא לא כתב את הספר האחרון. אהבת את זה שיש פליטי משחקס, סר דאבוס, כמובן, הביר הבצל.
כן, כן.
וסם טרלי.
כן, כן, למרות ש... אוקיי, לא נספיילר למי שלא...
לא, אין מה לספיילר. כולנו מכירים את חיבתם של בניוף ווייס. אני לא רוצה להגיד חיבתם שלהם, כי זה כאילו ג'ורג' מרטין הוא זה שהורג את נט סטארק, לא הם. הם מאוד אוהבים לאבד סיפורים שבהם הורגים את הגיבורים, או שיש צעדים מפתיעים.
אני חושבת שמה שאני אוהבת בפרקים האלה, וגם בפרקים הראשונים, שהם כאילו הפרקים שבהם אתה מין מסתובב בלי מפה, ולא יודע לאן אתה אמור לנווט.
איפה זה ווסטרוס?
לא, שאתה אומר לעצמך, זה מאוד מוזר, אני לא מבינה על מה זה, אבל אני לא חפסיק לראות את זה.
הגעת עד פרק 5, נכון? שזה כבר, אם גילי מגיע לפרק 5,
זה וואו.
זה וואו.
כן,
כאילו,
כן.
חובה לעצור הכל, לרוץ לראות, אבל... עד פרק 5 זה השלב הטוב של הסדרה.
בעיני. באמת?
אני עד פרק 5 אמרתי, אוקיי, כזה לא ראיתי. הרגשתי שאני רואה משהו שהוא חדשני. מבחינת הגישה שלו לחייזרים, מבחינת הגישה שלו לפיזיקה, בשילוב של שניהם, בלהפוך פיזיקה למשהו שהוא...
סופר הירו.
כן, ולמשהו שהוא מעניין, למשהו שאת מתעניינת בו. זאת אומרת, אני חושב, הפעם האחרונה שזה קרה לי זה היה באופנהיימר, זה לא כזה מזמן, אבל נגיד, זה לא מאוד רחוק מזה שאדם מקיי... הופך במכונת הכסף, פיננסים, שזה הדבר, כאילו, דיברת על סינית, הכי סינית, למשהו שאת מבינה וכאילו, ויכולה להתמצא בו. אז זו גדולה בעיניי.
רגע, אבל אחרי פרק 5 אין מה זה?
זה לא שאין מה, אחרי פרק...
היית עד הסוף?
תגיד, אנחנו הכרנו.
זהו, באמת, שאלה טובה. לא יודעת מה עבר עליי, לא...
כמעט חזרתי יותר מוקדם ממדברה, כי נשאר לי עוד פרק אחד. הזמנתי לא טוב את הנסיעה, איזה פייל זה היה. ראיתי עד הסוף. אני לא רוצה להגיד שיש בטן, אבל כאילו פתאום באיזשהו שלב אתה אומר, רגע, האם אני צופה בעיבוד טלוויזיוני להיום שאחרי מחר? סרט האסונות, הידוע בכינויו אל דיה דה מניאנה. סיפרתי לך שכשהסרט יצא הייתי בפסטיבל, הייתי בפרימוורה הראשון, והיו פרסומות לראשון, אחד הראשונים, וייחוד של הפיקסיז. היו פרסומות כל הזמן בטלוויזיה להיום שאחרי מחר, וכל הזמן אמרו, אל דיה דה מניאנה. אז יש שם כל מיני דברים כאלה, נגיד אלמנטים של, זה ייקח לנו 900 שנה לבנות את הדבר הזה, וזה יעלה 300 טריליארד זה, ואין לנו את כוח האדם, ואין לנו את הטכנולוגיה, ואז מישהו אומר, אבל מה אם יש לנו? כאילו, אז כזה, קצת. כאילו, ואז יש בזה גם קצת אלמנט ארמגדוני, של אוספים את מעין חבורה כזאת...
של כל אחד וכישרונותיו.
בדיוק, חבורה הטרוגנית, אבל אז זה לא הולך, כאילו פחדתי שזה הולך לשם, אבל בסוף לא, ואז זה חוזר להיות מעניין נורא.
אז...
כאילו, ואני ממש מחכה לעונה הבאה, ואז פתאום כל מיני דברים שאמרת, אוי, למה הם עושים את הדבר הזה? אני לא אגיד מה, אבל למה יש את האלמנט הזה? פתאום יש פי-אוף למלא מלא דברים, כאילו, שחשבתי שהם לא קורים, אז מתברר שהם יודעים מה הם עושים החבר'ה האלה, מה אני אגיד לך?
אז בואו נתכנס פה שוב בשבוע הבא, ואני אתקדם קצת, ונראה מה חשבתי.
אז גם נגיד ששבוע, וואי, זה כמעט ריקף.
זה כמעט ריקף.
נכון?
אנחנו חייבים למצוא את היעד הבא. את היעד הבא.
אני נורא רציתי שנעשה לתפוחים אינם נופלים, שנעשה לזה כזה ריקף hate watch, אבל זה יותר מדי hate.
אוקיי.
אז בואי נדבר עם מעיין ריף כיף.
יאללה.
אלה, זה לא מתאים שתהיה פה עכשיו. לדעת. משתתפת בצערך.
יאללה, בואי שנייה, תעזרי על זה.
ביקרת את אסף? עם הצוות עם בקשות. בתיאטרון.
הייתם קרובים?
היינו אוהבים.
אירחנו כאן שלל יוצרים ויוצרות, בימאים ובימאיות, סופרים וסופרות, מוזיקאים ומוזיקאיות, אבל רק אדם אחד שאירחנו, והוא מגיע כרגע, היא מגיעה כרגע, זכתה לטעום את הבירייני שרימפס שלי. שלום, מעיין ריף.
שלום.
שסרטה הפילגש, מציג בימים אלה בבתי הקולנוע בארץ, סרטה מצוין, יש לומר. ולפני שניכנס לשאלות עומק, סוגיה אחת שחייבים ללבן, איך כותבים את זה? עם פי סופית או פי רגילה?
את הריף. זהו, יש מאבק רציני במשפחה. בעצם אנחנו באים מריפ, אבא שלי קנדי, אבל היה לי המון עניינים של בירוקרטיה לאורך השנים, וכזה מין נברתתי את זה לריף. והאמת היא שזה איכשהו נשאר. כאילו לא חשבתי שהסרטים שלי, שהשם שלי ילך לפניי וכאלה. לא, לא שזה איזה. שעכשיו, אבל...
לא, שתהיה על פוסטר, סרטה של מעיין, ואז צריך כאילו לוודא איך כותבים את זה.
אני הולכת עם הריף בארץ.
ריף כאילו עם פסופית.
נכון, סתם כי זה יותר פשוט.
בואי תספרי לנו קצת על הסרט שלך.
הסרט מביא את סיפורה של אלה, פילגש, שאהובה מת במפתיע, והיא רוצה להתאבל על מותו, והיא הולכת למקום היחידי שאפשר להתאבל בו, וזה השבעה שלו. ובגלל שאף אחד לא יודע מי היא, היא פשוט ממשיכה להגיע.
אני חושבת שהמחשבה העיקרית שעברה בי כשראיתי את הסרט הייתה על הרגע המוזר הזה שבו הקיום שלך וקיום מערכת היחסים בין שני אנשים מיסוד, לכאורה אף אחד לא יודע עליה, ואז את במין דיסאוריינטציה כלפי עצמך, היה או לא היה. זאת אומרת, היא בדיסאוריינטציה כלפי עצמה, ואנחנו הצופים מבינים את התחושה הזאת של חלל במובן הכי רב משמעי שיכול להיות. את יכולה לספר לנו על המקורות השראה על הרגע הזה?
מקורות ההשראה הם בעצם הסיפור עצמו הגיע בעקבות סיפור שלי, שהייתה לי איזו אהבה אסורה, והוא לא נשוי, הוא לא מת.
כיף
זה היה? באותו רגע זה היה מדהים, זה היה פנטזיה. כאילו מה שקורה שם בתוך החדר הוא פנטזיה מוחלטת, וברגע שאתה יוצא החוצה, אף אחד לא יודע על זה, ובגלל זה בתוך זה אתה יכול להיות נורא נורא פרוע ו... הכי עתה באיזשהו מקום, כי אין כל כך פחד. וכשנפרדנו, אז לא יכולתי לספר לאף אחד על הפרידה, כי אף אחד לא יודע על הקשר, והדבר הזה, כאילו הסוד, זה מה שהכי עניין אותי. ובעצם בסרט, תחושת האבל היא מה שמציף אותה, וכל הזמן חודר לה, לחיים שלה, כשהיא מנסה לתפקד. אז בעצם היא כל הזמן נאבקת עם הצורך הזה להתאבל, שמפתיע אותה.
זה איזשהו קונפליקט פנימי, אני חושב. מצד אחד, הסוד מול הרצון לחשוף את זה, או הרצון להתאבל בצורה פומבית, או...
לקבל הכרה באבל, כן.
אבל זה לא רק לקבל הכרה, אני חושב שכל מי ש...
כזה החלה מצד החברה.
כשאנשים מנהלים רומן אסור, אז יש את העניין הזה שמצד אחד, הם נורא רוצים לשמור על זה בסוד, ולא לחשוף אותו, וזה חלק מהריגוש. ומצד שני, גם יש איזה רצון, את יודעת, כמו שאומר רון ברגנדי באנקור, אני רוצה לעלות על פסגת הר ולצעוק, אני מאוהב ב... כאילו, אתה נורא רוצה גם לשתף, ואז בשבעה בכלל כל הסיפור הזה מתפוצץ. מה הגישה שלך בדבר הזה? או לאיזה מקום הכנסת את הגיבורה שלך, את אלה?
אני חושבת שבעצם הסרט מדבר בדיוק על זה, על הקושי להחזיק את הסוד הזה. כאילו, אני חושבת שאלה המקום של אסף בחיים שלה באיזשהו מקום מספיק לה, ויכול להיות שעוד כמה שנים אני לא יודעת מה קורה, או שהם יהיו ביחד והוא יעזב את אשתו, או שזה פשוט היא הייתה עוזבת, או שפשוט ככה היא הייתה ממשיכה את החיים שלה. אני לא יודעת, אבל אני חושבת שהיא הייתה כל כך בתוך האומנות שלה, וגם באיזשהו מקום בתוך התיאטרון כן ידעו מזה.
במהלך החזרות להצגה הלוויתן שנולד פג.
לא, זה במדעה. הצגה מדעה, כן. אבל אני חושבת שזה קושי מאוד גדול, שהייתה צריכה לחיות איתו, ואם הסוד הזה היה יוצא, אז הייתה צריכה לוותר על הקשר.
זה מזכיר לי את הממואר של עמליה זיו, שהתייחסה למערכות יחסים אסורות, למין בגידה כזו, כאל תא נסתר בתוך מזוודה. משהו שאתה מגלה בתוך הנפש שלך, שאתה מסוגל ואוהב אותו. אז זה כזה מין, לא יודעת, אני חושבת שמאוד מאוד דגיש לי הסרט את המקום הזה בנפש של האנשים יש סודות, והסודות הם מקיימים אותם, והם מקיימים את הסודות שלהם בשביל להמשיך להיות מה שהם.
את יודעת שמה שהיה נורא מעניין, כשהסרט, גם כשכתבתי אותו, אבל גם כשהסרט פגש קהל, זה מדהים כמה אנשים באו אליי מרוגשים ואמרו לי, את לא מבינה? זה הסיפור שלי, זה הסיפור של החברה שלי. זה היה ממש מדהים, אפילו במינכן, שזה מקום שאנשים נורא נורא קרים בו, מי שהגיע אליי ממש רועדת כולה ואמרה שזה ממש
הסיפור שלה, וישבה איתי איזה שעה, וסיפרה לי את כל הסיפור שלה, ואוקיי, גם אם לא הגיעו לשבעה, אבל כן, אבל באמת אנשים, זה פוגע באיזה משהו. כאילו, באמת מה שהכי עניין אותי זה יותר זה הסוד, וזו הייתה הדרך לספר על החזיק סוד. אבל מדהים, כמה אנשים בינינו מחזיקים סודות.
כן, וכמה אני חושבת שסוד הוא משהו שקשור לצורך נפשי לפעמים של אנשים.
כמה זמן עבדת על זה?
שנים. ב-2014 הייתי ברזידנס שכתבתי את זה. ובערך שנתיים לפני זה התחלתי לכתוב באמת. במשך שנה כתבתי סרט שלם עליי ועליו, על הבחור, ואז היה נורא נורא משעמם, ואז התחלתי לסנוא אותו, ואז הרגתי אותו, ואז בעצם זה היה שנה שלמה שבסופה היה לי את הוואן ליינר.
את אומרת, היה נורא משעמם, אבל זה בטח חלק מהתהליך, זאת אומרת, זה מה שהיית צריכה להוציא אותו כדי להבין איפה צריכה להיות העזרה, כאילו לסיפור כן. שלך ולעשות אותו ממשהו שהוא מאוד פרטי למשהו שיותר אוניברסלי, מה שאמרת במינכן, מזדהים.
האמת היא שזה נכון, זה משהו, זה דרך כזו בכתיבה, שאתה תמיד הולך 10 צעדים קדימה, ואז חוזר 20 צעדים אחורה, וזה מין תהליך כזה שבסוף אתה גם בעצם מחכים בו, כן.
אז איך עובדים על משהו לטווח של 10 שנים? זה נראה לי כמעט בלתי אפשרי. אני כותב טור, זה מתפרסם ביום שישי.
זה אנחנו והסיפוקים המיידיים שלנו.
התשובה היא פשוט שאתה צריך להיות מאוד מאוד תמים, ובאמת להאמין מכל הלב שמה שיש לך ביד הוא טוב, ולהמשיך לרצות לעשות אותו. ובמשך 10 שנים, שוב, בתוך הדבר הזה גם עשיתי עוד סרט קצר, ועבדתי וקיבלתי את הכסף 3 שנים לפני שהסרט צולם, והקורונה, נכנסתי להיריון תוך כדי, כאילו החיים קרו תוך כדי, אבל אני חושבת שכל יום קמתי עם הדמות הזאת והלכתי לישון איתה, והאמנתי שזה יקרה. ואם בוקר אחד לא הייתי חושבת שזה סרט טוב, או שלא הייתי חושבת שזה סיפור שאני נורא רוצה לספר, אז כנראה שהוא לא היה קורה.
זה גם איזה עניין מעניין להתעכב עליו, כי עד של 2012 התחלת לכתוב, אז אני מניחה שמקור ההשראה היה כמה זמן לפני זה.
נכון.
וכאילו, אתם לא אותו אדם.
נכון, נכון.
ואיך ממשיכים לאהוב את הרעיון ולאהוב את היצירה, למרות שאת כבר כל כך רחוקה מהאדם שהיית?
קודם כל, התחלתי לכתוב כשהייתה הרבה יותר מבוגרת ממני, וסיימתי כשהייתה צעירה ממני. ובאמת, את פשוט כל הזמן נאחזת במקום הזה של הסוד, שזה משהו שגם היום אני יכולה להתחבר אליו, גם להזדהות איתו. גם אם את לא מחזיקה איזה סוד היום או משהו כזה, את יכולה נורא נורא להזדהות עם המקום הזה. יש בעצם תמה בסרט הזה של דמות שמחפשת מקום. את המקום שלה, וזה תמה שחוזרת בכל הסרטים שלי. ואני חושבת שאתה כל הזמן, זה הטרגדיה של האדם, שתמיד חוזר בסוף לאותם מקומות, תמיד בטיפול, שולחים אותם דברים צפים בסוף, אותם זיכרונות, אותם רגעים, אז כל פעם אתה מוצא איזה דרך אחרת להגיע לזה.
ואת טובה בסודות? זאת אומרת, יודעת לשמור?
וואי, אני נהיית, אם יש סוד, אני ממש כולי אדומה, אני לא יודעת לשקר, אני ממש גרועה בזה.
בן אדם הכי גרוע בלהחזיק סוד בעולם, זה אני, בגלל זה אני עיתונאית.
אפשר לך לקחת טורניר? אמירה ספר לנו סוד?
אני חושבת ניב, אבל שאתה לוקח בענק. אבל זה... כי כאילו אנחנו עיתונאים, אנחנו חייבים לספר, כאילו זה מה שאנחנו עושים. יש סוד? מצאנו אותו, עכשיו אנחנו סופרים עליו.
עובר על רשימת אנשי קשר, מי אני יכול לספר?
לא, פוקר וזה ישר, אני כאילו, לא מבינים אם אני מרמה או לא, בגלל שאני כל כך גרועה, כאילו שכבר לא.
הפוך על הפוך, יש לך פני פוקר הפוכים.
בדיוק.
סיפרת על התגובות של קהל שמגיע אלייך, אבל הנושא הזה הוא בכל זאת, אנחנו חברה שמרנית, ועדיין אנשים מסתכלים בעיקום גבות, עיקום אף מהגבות. גם גבות, אפשר להקים הכל. אפשר להקים הכל מבחינתי. אבל עדיין שמסתכלים על אי נאמנות במערכות יחסים בעין עקומה, היו גם תגובות כאלה?
כל הזמן כועסים על אלה. ואני אומרת, אלו, היה פה גבר שכאילו פשוט בגד בשתי אנשים שלו מבחינתי. ואני חושבת ש... כשכתבתי את זה, היה לי המון עיסוק בכזה, האם זה אתי, האם, את יודעת, החיים הם בעצם איפה הגבול, כאילו, מה, ללכת אחרי המוסר שלך, מה לא מוסרי? האם לא מוסרי זה לבגוד, או האם לא מוסרי זה ללכת נגד הרצונות שלך? וזה כזה מה שהחזיק אותי לאורך כל הכתיבה הזאת. כן, יש כל מיני תגובות, הסרט הזה גם הוא מאוד ארטס, אז הוא באמת גורר כל מיני... לכאן או לכאן, כאילו, אני יכולה להגיד לך שבצרפת, זה לא כזה ביג דיל.
כן, הם לא מבינים מה הסיפור.
מדוע יש קונפליקט בין שתי אנשים? מדוע אינן מערכות את השבעה ביחד?
ממש.
למה זה לא שלישייה בכלל?
כן, למה אחת מהן היא כבר בגירה?
שתיהן נראה לי די בגירות, לא?
כן, כן, זה לא הגיוני.
ואחת מהן לא מדגדגת את גיל ההסכמה מלמטה, זה מוזר.
אבל היו תגובות כאלה שגם כזה כעסו עלייך?
כן. אני ממש חזקה בלקרוא טוקבקים, אז כן. אני רק בשלי, לא של אחרים. רק שזה הסרט שלי, אז אני ממש לא יכולה להחזיק את עצמי. כן, גם התלוננו שקר באולם.
גם זה באשמת אלה.
זה גורר שתי כיוונים. אנשים או מאוד מאוד מתחברים ואומרים שזה באמת הסיפור שלהם, או כמה יפה שהנפש הזו, הפגיעה הזו צריכה לעבור ו... ויש כאלה שבאמת אומרים שזה לא מצדיק סרט, ושהאישה הזאת צריכה ללכת לעזאזל, אבל...
וואי, אנשים קשים קשים. את עובדת עכשיו על סרט?
כן, אני עובדת על סרט ארוך, שגם הייתי בפיתוח שלו, וגם הייתי בחממת אנשים של הקרן לקולנוע הישראלי והקרן החדשה שאני מפתחת. אנחנו בשלב די מתקדם, אני כותבת אותו עם מי שכתבה את חלק מהסרטים הקודמים שלי, ענת גפני, וגם את הפילגש, וזה סרט שמתעסק באדם נגד טבע, אפשר להגיד את זה בגדול. אז כשילדתי הבנתי איזה משהו מאוד משמעותי, שהוא בעצם שאני חיה, יצא ממני קולות של חיה, והייתי צריכה להעניק כמו חיה, וזה כאילו הבנה מאוד בסיסית, אבל באמת כשחוויתי את זה על גופי, אז ממש הבנתי, זה פשוט שינה הכל, כי אחרי הלידה הייתי צריכה להמשיך לתפקד בעולם, לעבוד, ותוך כדי הייתי צריכה לנהל את כל הדבר הטכני הזה של הנקה וילד ואימהות, והיה לי מאוד קשה, ואז ההתנגשות הזאת של בין אדם לטבע, שזה כאילו קלישאה, אבל זה הוביל אותי לכתוב סרט על מרימת משקולות. שחודשיים לפני האולימפיאדה, היא מגלה שהיא בהיריון לא מתוכנן ודי מתקדם מהבן זוג שלה, שהוא המאמן שלה גם, והיא מחליטה כנגד כל הסיכויים, לשמור את ההיריון ולהתחרות באולימפיאדה. ומפגש בלתי צפוי עם חזירת בר משנה את התוכניות שלה.
אומייגאד.
זה קרה בחיפה.
טוב, חזירת בר, אז כאילו,
איפה זה יהיה?
איך יוצאים מפרויקט שעובדים עליו 10 שנים לדבר הבא? לא הייתי מעולם אישה, אבל כאילו, מה, הלידה הכפולה, כאילו, היא מה ששחרר אותך? זה לא מקרי שדווקא הלידה היא זו שהייתה אירוע מחולל לקראת הסרט הבא?
אתה תמיד מחפש סימנים בחיים שלך או משהו שמקורות של השראה, אבל אני באמת לא מהאנשים שיכולים לכתוב 20 פרויקטים במקביל. אני מאוד כאילו מחויבת לדבר והולכת אחריו באופן טוטלי. אז כן, אחרי הלידה הזאת באמת זה היה כל כך מטלטל שפשוט לא יכולתי להרפות מזה, והייתי צריכה לכתוב על זה ולחשוב על זה, ועד שבאמת גם עברה שנה עד שהגיע הרעיון הזה, והבנתי איך אני מחברת את כל החוטים בעצם ביחד.
הבחורה של הסרט הייתה בפסטיבל ירושלים, שזה, כמו שאני מצליח לחשב נכון את חודשי השנה, זה לפני 7 באוקטובר.
כן.
ועכשיו הסרט יצא. איך זה להשיק סרט עכשיו? קצת משונה, לא?
משונה, וגם לא פשוט.
כאילו, זה בטח לא משהו דמיינת.
ממש לא. אתה יודע, אני רואה... אתה עובד על משהו שהוא כל כך טוטלי, שאתה לא רואה שום דבר אחר, ואז שאתה מדמיין כאילו שזה יצא לעולם, וכל מה שתעסוק בו זה הסרט, אבל בעצם אתה כל פעם עולה לבמה, או כאילו, הלב חצוי, אין מה לעשות. זה נורא נורא קשה לדבר על כל מה שהוא לא השביעי באוקטובר. מצד שני, אני גם רואה שאנשים נורא נורא זקוקים לצחוק ולאיזושהי התנחתה, אז הסרט הזה בהחלט נותן איזו תחושת אסקפיזם לרגע.
כן, גם זה איזה עניין בסרט, כל הדבר הזה שאת לא יודעת אם את אמורה לצחוק שם או לא. וראיתי תיאורים שמתייחסים אליו כאל קומדיה, ואני מודה שכאילו חשבתי שזה דרמה טרגית עם רגעים מצחיקים, אבל קומדיה היה גדול על ה...
אני קראתי את זה כקומדיה, למשל, נורא צחקתי כל הסרט.
היה לי מאוד עצוב עליה, ממש.
אני חושבת שהצפייה עם הקהל היא מאוד שונה, בגלל שבאמת קהל ממש צוחק בהרבה רגעים, ולפעמים זה ממבוכה לפעמים, וזה נורא מדבק צחוק. אז אני חושבת שגם מי שנמצא בקהל, אם מישהו אחד צוחק, אז הוא בבדיחה הבאה גם יצחק. עכשיו, זה לא בדיחות, זה הכל הומור מאוד מאוד שחור, שהוא בעצם... נורא רציתי להסתכל על הסיטואציה, זאת אומרת, מה זו פילגש? וכשאתה מסתכל על הסיטואציה, אז באמת זה מראה כל מיני רבדים. אתה לא רק נצמד אליה, אתה מסתכל על הדבר הזה, כאילו, מהו? מה היא עושה בתוך המקום הזה? מה זה שבעה? כאילו, איזה מקום זה? למי היא נותנת מקום, השבעה? אני חושבת שהדרך שלי להסתכל על סיפור כל כך עצוב, ובאמת להביא הומור. אבל שוב, זה הומור מאוד מאוד שחור. אז או שאתה צוחק או שלא.
כן.
אחת מנקודות החוזק של הסרט היא העובדה ששתי השחקניות הראשיות, אניה בוקשטיין ודנה איבגי.
מדהימות.
ויותר מזה, ממש המפגשים ביניהן, אני הרגשתי, יש גיצים על המסך.
כן, הן ממש מעולות.
כל אחת מביאה משהו אחר לגמרי, בהתאם כמובן לאפיון של הדמות שלה, אבל הביחד שלהן הוא יוצר איזה משהו שלם, אפילו שגדול מסכום כל חלקה, ויש שם משהו מאוד מאוד חזק. איך זה היה לעבוד עם שתיהן?
קודם כל חלום. אבל כן, בשונה משחקנים אחרים שאני אוהבת כן לעשות חזרות וכן להתכונן מאוד לסצנה, פה המטרה הייתה נורא לא להפגיש ביניהם. כי כאילו יש משהו כל כך, קודם כל יש ביניהם מתח בסרט. כל הסרט יושב על המתח כן. הזה. והיה נורא חשוב לשמור על הראשוניות הזאת, זאת אומרת על הבעלה של אלה כשהיא פוגשת בנטשה. אז כמעט ולא נעשו חזרות, והמפגשים ביניהן היו באמת, זה היה נורא נורא טכני, ואני חושבת שזה עשה משהו. וגם כשערכנו את זה, באמת, לי היה נורא חשוב קודם כל לערוך את הסצנות שלהם ולהעמיד את זה על איזה ציר. ובאמת העריכה הראשונה שעשינו עבדה. זאת אומרת, הן כל כך מדהימות, ויש כל כך מעט גם טייקים. גם כי לא היה זמן, אבל גם כי באמת הן מביאות את זה על הראשונה, וזה כל כך רגשי, שאתה לא יכול להביא את זה 20 פעמים. הסצנה והן בסוף, שהן מתחבקות והן בוכות, זה סצנה שהן מבחינתם רואות, חושבת שיש מלא טייקים, כי צילמנו פעמיים כל זווית כדי שיהיה סייפטי. אני מבחינתי לא עשינו כמעט כלום, אני רק רציתי את כל הזוויות כדי שנוכל להעריך את הרגע הזה כמה שאני ארצה, כמה בעריכה.
כן.
מה רע בסטנלי קובריק 99 טייקים לניקול קידמן נכנסת דרך דלת?
לא, אני אשמח, תביא תקציב, אני אעשה 200 טייקים.
אבל זו סצנה שבאמת ההיפוך שנעשה שם באמצע הסצנה הוא כל כך חכם ומתוח, זאת אומרת, באמת זה רגע נורא נורא מתוח.
אנחנו באיזה מין דיון, האם זו קומדיה או דרמה, אבל יש פה גם המון מתח. זאת אומרת, אתה כל הזמן, למרות שצחקתי, אתה גם כל הזמן קצת על קצה הכיסא, כי כל הזמן יש את המתח הזה של היא תגלה, ואם היא תגלה, מתי היא תגלה, ואיך היא תגיב כשהיא תגלה.
והזכרת מקודם, אתה דיברת על 7 באוקטובר, ואת הזכרת את כל המקומות שהסרט הציג בהם, אז ספרי לנו קצת איך זה להיות במאית ישראלית עם סרט חדש, שבדרך כלל נעה בין פסטיבלים בעולם. זה קורה הדבר הזה? איזה תגובות את מקבלת?
הסרט הזה טייל לא מעט. היה לי הרבה מזל שהוא סיים את השנה שלו. בעצם הפרמירה שלו הייתה בנובמבר 22, בטלין. אז בעצם הפסטיבל הבאמת גדול האחרון שהיה לנו, אמור להיות, היה בסוף אוקטובר בהודו, בגואה, פסטיבל מאוד מאוד חשוב, שלשם כבר לא נסעתי, כי זה הרגיש נורא לא קשור עכשיו לנסוע עם הבן זוג שלי והתינוק שלי, בזמנו ינק, אז הוא באמת, בגיל שנתיים כבר היה ב9 מדינות, וחלקם פעמיים, הוא כאילו בא איתי לכל מקום, כמעט, לשם כבר לא נסענו, כי זה הרגיש כל כך לא קשור פתאום. אז למזלי, אני לא יודעת מה יהיה עכשיו, אני נורא מקווה שפסטיבלים יהיו יותר סלחניים, אבל כבר הסתכלתי בפסטיבל שנגיד היינו פה שנה שעברה, שהיה שני סרטים ישראלים, והשנה יש שם רק סרטים פלסטינים, והסרטים, יש שם שני סרטים שמצולמים בישראל, פלסטינים.
איזה פסטיבל זה?
Cyprus Film Days. פסטיבל ממש מתוק, שיש להם המון קשרים גם עם ישראל. אני מניחה שכל שנה יש שם סרט, או לפחות לא מעט, הם עושים, כי יש איזה הסדר שקשור לתקציבים, ונורא נורא עצוב.
אנחנו כל הזמן שומעים על לקטורים בפסטיבלים שאומרים, זה מסובך מדי כרגע.
כן, למה להם להסתבך? למה לפסטיבל בקפריסין עכשיו, שבה הם צריכים את ההפגנות האלה, ואת הקריאות חרם, וזה פשוט לא להזמין השנה סרטים ישראלים, ויאללה ביי.
אבל זה משהו שגם את שומעת עליו?
זה חרם לא מוצהר. בוודאי, תשמעי, באמת למזלי, בדרך כלל סרט עושה בשנה הראשונה פסטיבלים גדולים, אם יש לו מזל, ובשנה השנייה את יהודים או קטנים או יותר, אז למזלי באמת הוא הספיק לעשות את השנה הראשונה הזאת, אבל כן, אני מסתכלת בתוכניות, אני רואה מה קורה, וזה גם, זה לא חרם שהתחיל עכשיו, עכשיו זה כאילו סופי, אבל שוב, אני מקווה שאני טועה, אני מקווה שיהיה איזה סרט ש
יובקיע בכל זאת.
כן, אבל כבר כמה שנים שיש את החרם, זאת אומרת, פעם אחרונה שהיה 4 סרטים ישראלים בכאן, היה לפני 4 שנים לדעתי, ומאז לא היה סרט ישראלי, אם אני לא טועה. אז או לא בתחרויות הרשמיות, בפסטיבלים הגדולים, כאילו במסגרות צדדיות, שזה גם הישג, אבל יש עלינו חרם כבר כמה שנים עם הממשלה הזאת, ועכשיו באמת אני, בדיוק היום דיברתי על זה עם הבן זוג שלי, ואמרתי, טוב, עד שנה הבאה אולי יהיה כבר שלום פה, לא יודעת.
נפרוץ שלום.
אני מבין שאת בעניין של סייפיי עכשיו.
לא יודעת, אבל אולי לעולם יש זיכרון קצר, אז אולי אולי זה ישתנה, אבל הוא כזה, לא, לא, מעין. אני אופטימית, כאילו, בשביל להיות במאי קולנוע, נראה לי, אתה חייב להיות אופטימי.
כן, חולם.
החולמים, זה בעצם על במאי קולנוע.
אז הסרט הבא שלך, זה שדיברת עליו, מתי, מה קורה איתו, באיזה שלב הוא נמצא?
הוא בשלב מאוד מתקדם של תסריט, אבל עכשיו, אתה יודע, צריך לסגור דראפט, צריך להתחיל להשיג מימון, יוצאת לעוד לזה דרך ארוכה ובלתי צפויה.
אני מקווה אבל שאחרי הקבלות שהבאת עכשיו, אז הדרך תהיה פחות מחותכתת.
אני חושבת שבכל זמן אחר אני חושבת שאתה צודק, אבל אני חושבת שפרטנרים שהיו לישראל תמיד, אני לא יודעת אם הם יהיו שם בשבילנו עכשיו. אני מקווה מאוד שכן.
אנחנו גם מקווים. מעיין, ריפ או ריף? תודה רבה שבאת, אחלה סרט, לכו לראות.
וגם אני ממליצה לאכול את הבריאני של ניב.
שבאמת יהיה לנו כאן טוב, שנגדל ונצליח.
עשו טלפון בחוץ.
גם כן כל החוקים של הנאצים פה. הוא שמע אותי.
למה עברנו לארץ ברלין?
אבא התקבל פה לעבודה בתזמורת.
שמעתי שכתב ספר גם היית ברשימת המבטיחים בעיתון.
אני מרגיש כאילו אין לי כלום, זה פשוט לא קורה לי.
אני גם בחול, אסור לי ליהנות.
לא בדיוק בחול, את גרה פה כבר חודש.
ליבקה, נפל דבר.
נפלה הזכות בחלקך.
נפלה הזכות בחלקי להתאבל על שכן חדש.
אוי לא.
יש לנו שכנים חדשים והם חובבי ג'אז. ואני חושבת שאין דבר עצוב יותר לאנשים שאוהבים חלון פתוח.
רגע,
משכנים שאוהבים.
הם מנגנים? הם עושים ג'אם?
הם לא עושים ג'אם, תודה לאל, אבל בכל שעה נתונה משעות היום, אני מרגישה שאני בביסטרו יומרני איפשהו.
אבל רגע, איזה ג'אז? הארדבופ, ביבופ.
אני לא,
פיוז'ן.
לא בקיאה בתתי הז'אנרים, אבל יש נגינת פסנתר אקראית כזה ברקע, ואתה יכול לשוות בעיני רוחך כוסות מצטלצלות. כאילו.
את גרה בפיאנו בר.
אני גרה בפיאנו בר. וזה
כזה, זה לא חצוצרות כאילו, זו הכוונה
שלך. לא, זה לא לפעמים יש, מבליחה איזה חצוצרה שם. כן. ובאמת שאני תולשת את שערות ראשי כבר, אני לא מסוגלת, הניחו לי עם הג'אז הזה שלכם. מה הג'אז הזה לכם?
את יודעת שבוויליאמסבורג, יש גם עוד בניו יורק כאילו, אבל לא רק שם, אבל זו דוגמה מאוד רלוונטית, ואת תוכלי להתחבר אליה, יש את הדבר הזה, מי היה פה קודם. נגיד, אם יש מועדון באיזה הנגר בוויליאמסבורג, ועכשיו בונים פרויקט יוקרה לידו, מה שקורה הרבה פעמים, הקבלן של פרויקט היוקרה הוא זה שצריך לעשות, כאילו, לעשות את כל היתומים ולמסך את הרעש. מי היה פה קודם? את או השכן חובב הג'אז?
אני הייתי פה קודם, ואני צופה בערך הדירות.
את צריכה לדבר עם הקבלן, אין לך דירות, יורד. גילי,
זה נוראי.
יש לך נכס.
אנשים, איזה קניתי נכס? אני מזכירה במיטב כספי כמו כל העולם, אבל כאילו, באמת, תניחו לנו, זה נורא, זה פשוט נורא.
ספרי לעולם שיש לך הכנסה פסיבית, ושאת אילת נדלן.
הדבר היחיד החדש שבבעלותי זה דגם חדש יותר של דייסון.
איזה מספר?
ואני לא זוכרת, ואני אפעיל אותו כדי למסך את רעשי בית הקפה / ביסטרו. החדש שנפתח מתחת לבית שלי. אבל אתה יודע, כאילו נזכרתי בג'אז הזה, בגלל...
נזכרת כי זה תורדת מנוחתך 24/7?
למעשה לא הצלחתי לשכוח מזה, כי הם באמת כאילו גם אנשים עם הרבה שעות עירות כנראה. אבל בגלל...
מאוד פעילים
בהשקת כוסות, וכנראה אינפוף אחד לשני, הכנת פואגרה. או משהו, לא יודעת.
הכנת פואגרה, גילי?
אני יודעת, זה דברים שאנשים ששומעים ג'אז עושים, הם שמים את זה על איזה קרקר.
את מדמיינת שהם אוכלים כבד אבז כל היום?
אני לא יודעת, מי שומע ג'אז? מי זה האנשים האלה? לא הייתי מזהה אותם ברחוב. אבל סליחה, זה פתיח קצת מגושם בשביל שבוא נדבר על ברלין בלוז.
טוב, שלא ברלין ג'אז.
נכון, אנחנו נדבר קצרות ממש בגלל שהיוצרים של ברלין בלוז יהיו איתנו בעוד שבועיים.
היוצרים זה דנה אידיסיס ו...
איתמר רוטשילד, שגם משחק בתפקיד ראשי בסדרה. היא הייתה אמורה לעלות באוקטובר, ועלתה במלואה לVOD של יס בסוף שבוע שעבר.
מה?
אך, תזמון. לא, זה כמו השיחה עם מעיין, את יודעת. איך זה במזרח התיכון? אתה מתכנן תוכניות, והמציאות יש לה תוכניות משלה.
נכון, וכשהתוכניות שלך הן סדרה על רילוקיישן והגירה, וחלקה בגלל מצב ביטחוני שיש בארץ, אז זה מגרד יותר מדי פצעים טריים, אבל בגדול ברלין בלוז היא גם סדרה על, או בעיקר סדרה על זוגיות, גם כמו שהיא סדרה על מערכות יחסים ומה הן מסוגלות לשרוד, וגם על מה זה בית ואיך עושים בית ומה היא זרות.
אז תקצרי לנו. בניגוד לבית שלושת הגופים פה, את זו שכאילו ראית הכל, נכון?
כן.
ואני ראיתי רק קצת בינתיים.
ומה זה אומר לך שאני כזה דגמתי פרק וסיימתי עם השישי?
שאת נורא אוהבת.
אני ממש ממש אוהבת.
שישי זה זהו? כאילו זה מיני סדרה נגמר?
אני חושבת שיש שם פתח לעוד עונה אם ממש רוצים, אבל אני לא בטוחה שממש רוצים, זה משהו שנשאל את דנה ואיתמר כשהם יהיו כאן, אני חושבת. כן. אבל היא מספרת על בני זוג, טליה, שהיא
שיר
סופרת... שיר הנאור. שיר הנאור, ספר הביקורים שלה יצא והצליח מאוד מאוד, והיא יכולה לכתוב בכל מקום, ולכן היא מוכנה להתלוות ליונה, בעלה נגן האבוב, שהתקבל לתפקיד אבוב שני בתזמורת בברלין, וגם מגשים ככה את החלום שלו לחיות איפשהו אחר, שלא בעברית, שלא בארץ, והם עוקרים את עצמם עם הבת שלהם הקטנה, ומנסים לעשות לעצמם חיים חדשים בברלין, אבל מה זה אומר להיות פתאום זר במקום שבו אתה אחר מאוד מאורחות המקום, ומה זה עושה לזוגיות, ומה זה עושה לנפש של בן אדם וליכולת שלו לסמוך על המשאבים הטבעיים שלו והכישרונות הטבעיים שלו בשביל להמשיך לצוף, והאם אפשר לעשות את המעבר הזה בכלל.
נראה לי שזה ממצה את זה, לפחות עד שנפגוש פה את דנה ואיתמר, נכון?
כן, וגם אני רוצה להגיד שזה סדרה עם שישה פרקים שכל אחד מהם סביב החצי שעה, שהוא
הנה.
האורך החטיפי המושלם עבורי. ובאמת שכשזה טוב, אני מסוגלת לספורט ששת הפרקים ברצף או כמעט ברצף.
כל הכבוד, בעצם שישה פרקים, כפול חצי שעה פרק, ראית אופנהיימר, מה את מתבחינת? אני מצידי, הפרק הראשון, הפיצוץ, הבימוי של רם נהרי, הוא ממש מרגישים אותו, לא,
ממש לא, מרגיש, זה ממש.
לא, לא בקטרה של במה עם יד גסה מנחיח את עצמו, אלא פשוט מרגישים שזה מישהו שיודע מה הוא עושה, ואיך מביימים סצנה, ואיך כאילו הופכים סצנה לדרמטית, ומוצאים ממנה את המירב. זה,
וגם יש לו את הגרוף שלו, כן, צריך כן. להגיד, כאילו, האווירה האורבנית הזאת, כל ה... כן. כאילו, יש לו את הגרוף שלו.
כמו ששיר אמרה, הוא עשה עם דנה מודן את הסדרות שלה, ברור.
כן.
זה סדרה נוספת שיש ב-VOD גם של... אז זה ב-YES, נכון?
נכון.
וסדרה שיש ב-VOD של HOT ו-YES, היא תפוחים אינם נופלים, או כמו שאני מכנה אותה, תפוחים קטנים גדולים.
עוד תפוחים קטנים גדולים.
עוד מהמתוק מתוק הזה של ליאן מוריארטי, הסופרת האוסטרלית, שפיצחה. את השיטה. זאת אומרת, היא כתבה את הספר שקרים קטנים גדולים, אחר כך את היית צריכה לדעת.
שהיינו צריכים לדעת.
וגם זה, אז זהו, תפוחים אינם נופלים.
תפוחים קטנים גדולים, היית צריכה לדעת.
ממש, וואו, תקשיבי, כאילו, למרות שיש שחקנים שאני נורא אוהב, נגיד כמו אליסון ברי מקומיוניטי, וג'יי קלייסי, שאת זוכרת מהעונה הראשונה שלו, לא תוצאה לבן, הדוש המעצבן עם אמא שלו, מולי שנון, ואנט בנינג, מכירה? שמעת עליה?
שמעתי עליה, שלום שלום.
זה נורא וקטסטרופה.
איך אני אוהבת.
זה קטסטרופה ברמת הייט וואץ'. קצת מבוים כמו, או גם כמו שקרים קטנים גדולים, גם, אז אני מניח שככה זה גם כתוב, אבל גם כמו אחיות רעות, במובן שאנחנו בין העבר להווה כזה, ויש נסיבות שהובילו לפשע בעבר, וההתמודדות עם הפשע ותוצאותיו בהווה.
דבר וזה... שראינו רק 200 פעם.
כן, בטח.
בכל אז... סדרה בריטית.
וזה כאילו... הכי סתמי סתמי סלבסקי, כאילו, מה אני אגיד לך? כאילו... פשוט סתם, יש שחקנים טובים, ויש דיאלוגים כאילו שלא אומרים כלום על כלום, וכאילו מנסים לפצח את התנועות התת-קרקעיות בחברה מסוימת, כמו שהיה עם... קיצור, היא פוני של טריק אחד האישה הזו, ומה שכל כך כל כך הצליח... סתם, אני לא קראת את הספר, חושב שהספר מדהים, כן? וגם למה אני אומר שהיא פוני של טריק...
מה הסיכוי שהספר מדהים?
אני לא יודע, אולי זה סתם עיבוד גרוע, כאילו, אבל העיבוד לא טוב, ועובדה גם, נגיד, שמי שעשה את העיבוד הזה, זה כבר לא HBO, אלא פיקוק.
אבל יכול להיות שהם עשו לזה את הפיקוק. אתה יודע, פיקוק תמיד לוקחים, אנחנו רוצים מה שיש ב-HBO, אבל אנחנו רוצים לעשות אותו עממיקו. אם אפשר, בוא נוריד, 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 נוריד קצת, עוד טיפה?
אני
כזה.
יש, אבל יש דברים בפיקוק שאהבתי, את יודעת. נגיד...
חושב.
רגע,
נגיד...
רגע, לא, כי פרח לי, כי רציתי להגיד דבר
אולי...
קילינג איט, לא ראית, זו סדרה מדהימה על צייד נחשי פיתון בפלורידה. סדרה, תשיבי, זה סדרה...
אני חושבת שאתה...
סדרה פצצה.
משל, אוקיי?
זה מצחיק בטירוף.
משל.
משל, טוב, חבל. וגם הסדרה הזאת עם נטשה ליאון, נו, שהיא...
הפוקר פייס?
כן, זה גם בפיקוק.
בסדר, נו. הוכחת את זה, משל, לגמרי.
נכון, את צודקת, עם פוקר פייס היה ב-HBO, את הסדרה הרבה יותר טובה. נו,
בבקשה.
כן, לך יש משהו להמליץ לי עליו?
יש לי משהו...
כי זו לא הייתה המלצה, אגב.
זו הייתה המלצה שלא לראות. זה היה תרצו, תראו מהסוג הגרוע ביותר.
לא, זה היה... תרצו לראות קשקוש, כאילו, לפעמים האדם זקוק לקשקוש פטפוט.
נכון.
נגיד מישהי, אני לא אנקוב בשמה, mm-hmm. עודתה בפניי ביום שישי, אמרה את זה, כאילו מרצונה החופשי, אני רואה סוץ. Mm-hmm. מי אומר את זה בלי איומי אקדח?
לא יודעת, מישהו שכבר אין לו מה להפסיד.
נכון, אדם שפיטר.
נכון. אני יוצאת לארוחת ערב בטרנינג ורואה סוץ.
בדיוק. סוץ, הסדרה שבה... המשפט, הבסיס לכל פרק של סוץ זה נגיד, תגידי לי משהו, אמרת לי, ואני אגיד לך מה, ואז תראה לי, you heard me. נתראה בבית המשפט.
זה, אתה יודע מה זה, זה ממשפחת השלוש מחיאות כפיים, נכון?
כן.
תגיד לי משהו, אמרת לי?
כן.
כזה. כן, כבר דנו בטריק שלוש המחיאות כפיים פעם.
אז עכשיו את תמליצי על משהו?
אז עכשיו אני אמליץ המלצה מסויגת משלי על משהו. את ואני, סדרה...
את ואני. עכשיו בכלל לא ידבק לי מתחת לשמיים של דיוויד ברוז, זה בכלל משהו שנדבק אף פעם.
ניגשתי לראות את הסדרה גם כי זה הז'אנר החביב עליי, כזה דרמת יחסים וקצר, ובעיקר בגלל שהיא סדרה שראסל טי דייוויס מהשנים והחטא, ודוקטור הו מפיק, ולכן גם...
מפיק זה לא בהכרח.
ולכן השארתי שני פרקים, ואז אמרתי לעצמי, אני הולכת לעשות לא ספוילר.
רגע, אני רק אגיד שהשני פרקים זה האיזיקוביץ' גולדן סטנדרט, לא?
כן. כן. אני לא עושה פה ספוילר, אבל הגיבורה, גיבורת הפרק הראשון, זה קורה בפרק הראשון, לא ספוילר, זה תחילת הסדרה.
נו.
היא עוברת תאונת דרכים שהיא לא שורדת.
נהרגת בתאונת דרכים.
היא נהרגת בתאונת דרכים. עכשיו זה גרם לי לחזור לכל המקרים בדרמות יחסים בריטיות שאהבתי, שבהם הגיבורה נהרגת בתאונת דרכים, היא תמיד או בהיריון או שנייה לפני שהיא תהיה בהיריון, או שנייה אחרי שהיא ילדה.
או מאורסת, לא?
לא, זה הרבה פעמים, זה כבר שלב יותר מתקדם.
הבנתי.
רייצ'ל מרגליים קרות, אוקיי? אמא, מיום אחד.
כן.
אוקיי? הם אפילו מתות אותו דבר. יש שורה של, סליחה על מי שספילרתי לו, אבל באמת, נו, יאללה, חלאס, סדרות ישנות.
אגב, רגע, את יודעת, את זוכרת, בדיוק אתמול נזכרתי, מי שיחקה, בכלל פרח מזיכרוני, העובדה שהיה סרט יום אחד. את יודעת מי שיחקה את תפקיד האישה אינה מצודדת?
מי?
אין הדווי.
בחורה שאינה יפה כלל.
כן.
זה טייפקאסט, בסדר, הבנתי.
כן.
בקיצור, אני ממש נכנסתי לכזה מין רצף של מחשבות על מה יש לבריטים להרוג נשים בשלב הזה של חייהן, ואני פשוט חושבת שהם נורא נורא אוהבים אבל, והם נורא נורא אוהבים גברים מיוסרים, וזה בהחלט מה שקורה בסדרה הזו, שבה יש לך הרגשה בפרקים הראשונים, שמישהו שם לו למטרה להבקיע אותך עכשיו, ולוחץ.
אין סיכוי שאני אראה את זה.
ואתה אומר לעצמך, אני יכולתי בלי הנאום הזה עכשיו, עם עוד נאום הזה גם יכולתי, ובלי החמלה ההורית, גם יכולתי בלי זה. כאילו, בואו, זה לא אלגנטי. ולכן, למרות שזה לכאורה הז'אנר החביב עליי, והאורך החביב עליי, לא המשכתי הלאה.
אני חושב שהורגים דומת באופן אינסטרומנטלי. זאת אומרת, רק כדי שזה ישרת את העלילה, או ילחץ על איזה רגש, ולא בשביל שזה ישרת איזה משהו גדול יותר, כאילו, ולא מעוגן בתסריט.
תראה, זה באמת סרט על מערכת יחסים חדשה, שהיא צומחת לאור... טראומה קשה, אבל זה, אבל לא יודעת. הייתה לי הרגשה קצת נצלנית בפרקים הראשונים. תן לי את המלצת מוזיקה שאני אוכל לעמעם את הג'אז של השכן.
אז לא להקת מיניסטרי? למרות שכאילו מטל תעשייתי, מה אדם עוד זקוק בשביל להשקיט את שכניו מלבד האלבום?
בשביל להעביר מסר נוקב.
תראי, אם את שמה עכשיו בפול ווליום את פסלם 69, The Way to Succeed and The Way to Suck Eggs של מיניסטרי.
זה שם קליט.
נכון, אלבום משנת 92, אלבום מדהים. השכנים יפסיקו. האמיני לי, אבל אני לא רוצה להמליץ לך על זה היום.
נתקשר אליהם, אני אשאל אותם אם אפשר להזמין מקום, זה מה שיקרה.
אלא דווקא אני רוצה להמליץ, לא צריך אותי בשביל זה, כן, אבל זה אלבום נורא טוב, אז אני לא אתעלם ממנו. פרי של פורטט, יופי של אלבום חדש של קירן הבדן האלקטרונאי הבריטי, שהולך ונהיה יותר קומוניקטיבי מאלבום לאלבום. זאת אומרת, כשהוא התחיל בהרכב פרידג', הוא היה מאוד פרינג', ועכשיו...
וגם קר.
אז הוא נהיה כאילו די ביג, כאילו, אז באמת שלא צריך את ההמלצה שלי, אבל זה אלבום כל כך יפה, באמת, ההתחלה שלו היא ממש... עד שנכנסים הקטעים היותר רקידים, שקצת השיגו אותי אחורה, כי אני חושב שזה לא משהו מצטיין בו, אבל הרצועות שהן יותר להאזנה, יותר אמביאנטיות, יותר טריפיות, זה כמעט, זה גובל בבורדס אוף קנדה מבחינתי, ברמת כמה שזה יפה ונוכח בחדר, למרות שזה מאוד אווירתי וסביבתי, נגיד, כאילו מאוד אמביאנטי כזה. אז זהו.
עשית חשק. קצת, כן, נכון. אנחנו נעשה ראש בראש, הבית קפה שאני אפתח עם האמביאנט שלך וה...
אין, זה לא אמביאנט, זה יותר, נגיד, פעם היו קוראים לזה, זה כמעט טריפ-הופ, כאילו בלשון 90'ית.
אהבתי טריפ-הופ.
אבל זה בלי זמרת, כאילו, אינסטרומנטלי. אלבום מאוד מאוד יפה ואני ממליץ עליו, ובבית קפה שלך יהיה תור לעומת הפיאנו בר השכן הזה. כן. זה מזכיר לי שרמי קליינשטיין פעם יצא לסיבוב הופעות פיאנו מן. איך חשבת על השם הזה בדיוק, רמי? האם האזנת לבילי ג'ואל?